רציתי להתחיל עכשיו נושא חדש ולדבר קצת על, על התייחסות לדעות אחרות בהלכה, בכלל כן, פלורליזם, סבלנות, כל עולם המושגים הזה
לא היה באימייל,
אבל שוב
לא היה
באימייל אוקיי זה נצא ידי חובת ונהפוך הוא בשביל זה טוב, המושגים האלה, סובלנות ופלורליזם, ככה מנסרים בחלל העולם בזמן האחרון והפכו לאיזשהם ערכי יסוד. ותמיד יש איזושהי תחושת התגוננות, מצוקה, בשני הכיוונים. זאת אומרת, אם אתה, נגיד, בתפיסת עולם שמרנית יותר, אז אתה מרגיש שהעולם החיצון מאיים עליך. אם אתה בתפיסה עולם ליברלית יותר, אז אתה מרגיש שאתה חייב להתנצל. זאת אומרת, למה בעצם המערכת שבה אתה מאמין היא לא מצייתת לערכים האלה, כן, הסובלנות והפלורליזם וכדומה. אני חושב שצריך טיפה לבדוק את המושגים עצמם, את ההגדרה של המושגים עצמם, כדי להבין טוב יותר את ההבחנות בתחום הזה, ואז אפשר לנסות ולדון. ביישום שלהם לגבי ההלכה. ואני חושב שהרבה פעמים הערבובים האלה בין המושגים הם כמעט מושגים מתחלפים, סובלנות ופלורליזם, פתיחות, לא יודע מה, כל מיני הכלה, כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה כמעט מושגים מתחלפים, ככה זה נתפס בדרך כלל, ואני חושב שחלקם המושגים המשמעות פשוט הפוכה אחד לשני, לא רק שהם לא חופפים. אבל כדי להתחיל אולי את העניין הזה מהמבט ההלכתי או הסמי-הלכתי, נתחיל אולי בגמרא במסכת עירובין. כן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ששם בדרך כלל התחושה הראשונית היא שהגמרא משדרת פה איזשהו שדר פלורליסטי. והשאלה איך זה מתיישב עם ההתייחסות הלא כל כך פלורליסטית שלפחות התחושה שלנו אומרת שקיימת בהלכה. האם זה נכון ואיך זה מתיישב? אז קודם כל נלמד טיפה את הסוגיה שם. אחרי זה אני אכנס קצת להגדרות המושגים. הגמרא שם מביאה שבית הלל ובית שמאי נחלקו מחלוקת ארוכת שנים. ולא, כן, לא הגיעו להכרעה, ובסופו של דבר יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל. הגמרא מסבירה, לא הבת קול. זה הבת קול. המשפט הזה מורכב משני רכיבים. רכיב אחד זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זאת אומרת שזה... לכאורה שניהם צודקים. ברכיב השני, הלכה כבית הלל. האם הלכה כבית הלל, אז זה אומר שבית הלל? אז איך זה מתיישב עם האלו ואלו דברי אלוקים חיים? יש איזו תחושה שהבת קול הזאת זה סוג של כמו האורקל מדלפי. כן? זאת אומרת שהיא אומרת משהו שבסופו של דבר אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לפרש מה שאתה רוצה, זה לא אומר כלום. כן, למה האורקל מדלפי תמיד צודק? כי כל מה שקורה בסוף נכנס למילים העמומות שהוא אמר. אז אין בעיה, את הכל אפשר ליישב. זה או אורקל מדלפי, או סטלין, או הרב קוק. להבדיל. זאת אומרת, כל אחד מהם מתבטא באופן כל כך עמום ופתוח, שכל מה שקורה מתאים למה שהוא אומר. הוא תמיד צודק. בכל אופן, השאלה איך להבין את המשפט הזה בגמרא. אז לפני שאנחנו ניכנס למשפט הזה בגמרא, השאלה שכבר הראשונים מעלים זה למה בכלל נזקקו לבת קול, הרי אנחנו יודעים שלא בשמיים היא, כן, התנור של הכנאי, ואיך זה יכול להיות שנזקקים, שבת הקול פוסקת הלכה. או הבת קול, נדמה לי, פוסקת הלכה. אז הראשון, תוספות במקום שם בעירובין, נדמה לי נותן שלושה תירוצים, אני אציע תירוץ אחר, אני חושב שהוא נשמע לי לפחות מאוד סביר, גם הוא מבוסס על דברי תוספות, אבל תוספות שמופיע כמה דפים אחר כך. תוספות, שהבעיה במחלוקת, לא התוספות שמתרץ, אלא התוספות שאני רוצה להסתמך עליו, אומר שהבעיה שתקעה את ההכרעה בין בית שמאי לבית הלל, הייתה שהיה פה איזשהו ויכוח על המתודולוגיה של ההכרעה. בית הלל היו רבים יותר, ובית שמאי היו מחדדי תפי, היו חריפים יותר, מחודדים יותר. אתם יודעים שבדרך כלל הרי המיעוט צודק בוויכוחים. זאת אומרת, שיש מעט חכמים. התפלגות פשוטה, זאת אומרת, תמיד יש פירמידה, נכון? אז חכמים הם מעט. אז במקום שבו יש ויכוח, אז בדרך כלל המיעוט צודק. אז לכן, בוויכוח של בית שמאי ובית הלל, בית הלל הם היו הרוב, בית שמאי היו המיעוט המספרי, אבל הם היו החריפים, החכמים, המבריקים יותר, איך לקרוא לזה.
מה שאמרת על המיעוט, זה אמירה פוליטית.
כל אמירה היא פוליטית, זה כבר לימדונו עלינו הפוסט-מודרנים. אין אמירות לא פוליטיות. בכל אופן, התוספות בעצם אומר שזאת הייתה הסיבה שהם לא הצליחו להגיע להכרעה, אחרת מה הבעיה? שיעשו הצבעה. אחרי רבים להטות, כתוב בתורה. אז למה הוויכוח נתקע? הוויכוח נתקע בגלל שבעצם היה פה ויכוח, מטה ויכוח. היה פה ויכוח איזה רוב קובע. בית הלל אומרים מה שקובע זה מספר האנשים. בית שמאי אומרים מה שקובע זה כמות הכישרון, נקרא לזה, או משהו כזה, כן? החידוד בלשון הגמרא, זאת החוכמה. אוקיי, או פעם שמעתי מישהו מגדיל את זה, האם סופרים רגליים או סופרים ראשים? כן, האם רוב הרגליים קובע או שרוב הראשים קובע? אז עכשיו במצב כזה אנחנו נמצאים במחלוקת ללא מוצא. בגלל שמה נעשה? במחלוקת הזאת עצמה, איזה רוב קובע בהצבעות? נעשה הצבעה. אז גם בהצבעה הזאת זה יצא אותו דבר. נכון? אנחנו לא נוכל להכריע את המחלוקת הזאת. אם כי יכול לזה, נראה שפעם דיברנו על פרדוקס ואנטי פרדוקס, לא דיברנו על זה, אני לא זוכר כבר. היה יכול להיות מצב שבית הלל אומרים שרוב החוכמה קובע. בבית שמאי אומרים שרוב המניין קובע, שרוב האנשים. לא חייב להיות שכל אחד חושב שהוא, מה שמאפיין אותו קובע. זה לא היה פותר את הבעיה כמובן, זה היה הופך מאנטי פרדוקס לפרדוקס.
אני
לא
יודעת, מי קובע את מי
אתה קובע? אה? ההנחה שזה כנראה מוסכם. זאת אומרת שזה היה נתון מוסכם. בית הלל גם הם קיבלו את זה שבית שמאי היו יותר מחודדים. אנחנו נניח לפחות לצורך הדיון, ככה זה מוצג. אז אנחנו נניח לצורך הדיון שעל זה אין ויכוח, כולם מסכימים.
לעשות אימות.
מה?
לעשות
אימות. כן. לא יופיעו. טוב, בכל אופן, אז המחלוקת, איך להכריע במחלוקת, לא ניתנת להכרעה, בגלל שהיא עצמה נזקקת לכללי ההכרעה. במקום שבו אנחנו תקועים על המתודה של ההכרעה, לא בוויכוח הספציפי שיש בינינו, אז אנחנו בבעיה. יש המחלוקת הזאת, האם הולכים אחרי רוב המניין או אחרי רוב החוכמה, למעשה ממשיכה גם בתקופות מאוחרות יותר. החינוך מביא, במצווה של אחרי רבים להטות, הוא מביא מחלוקת בין רבי גאון לבין הרמב"ן. מה קורה? אתם יודעים שבבית דין לממונות, אז יכול להיות אחד גמיר וסביר, ושניים גמירי, או סבירי, זאת אומרת שאם מסבירים להם הם מבינים. יכולים לשבת שם שלושה כאלה. ואז עולה השאלה, מה קורה כשיש מחלוקת בבית הדין? אז הולכים אחרי הרוב. אבל מה קורה אם הגמיר וסביר אומר משהו אחד, ושני הסבירי אומרים משהו אחר, הם נגדו. יש רוב נגדו. אז האם הולכים אחריהם, או שלא, בכל זאת הוא הגמיר וסביר, כן, הוא התלמיד חכם המרכזי שם בבית הדין. אז איך זה יכול להיות שילכו נגדו, שכל מה שהם נבחרים, זה רק שהם יצליחו להבין את מה שהוא מסביר להם. אז זה המחלוקת רבי גאון והרמב"ן. האם הולכים אחרי חוכמה או רוב המניין? עוד פעם, סופרים ראשים או סופרים רגליים. אותה מחלוקת.
למה הרב מסביר את אנשים מחודדים יותר חכמים? הם יותר מחודדים.
אבל אולי
החוכמה
לא
איתם. אבל אז מה...
אני מכירה באנשים חכמים.
לא, לא, אני...
לא עושים נכון, אבל הם כל כך מחודדים, אבל יש להם ראייה...
אני לגמרי מסכים לטענה הזאת, אבל מבחינת התוספות, כשהוא מסביר את המחלוקת, זה לא יכול להיות נכון. ויש אחרת, אז מה הבעיה? אז על מה הם נתקעו? שיעשו הצבעה והרוב קובע. היה להם ויכוח בשאלה איזה רוב קובע, נכון? זה היה הוויכוח שם. אני יכול להסכים או לא להסכים, אבל זה היה הוויכוח שם. ואי אפשר היה להכריע אותו. אם היית מסביר לבית שמאי, חבר'ה, אתם יותר מחודדים, אבל אתם פחות חכמים. הם לא היו מקבלים את זה.
לא יותר חכמים.
לא משנה, אז לא יותר חכמים. אבל אז אנחנו הרוב. אז אם אנחנו הרוב, אז תלכו אחרינו. אבל מה בית שמאי טענו נגד? בית שמאי אמרו, מה פתאום? אנחנו יותר חכמים. אז לכן אנחנו הרוב. הרוב הקובע זה רוב החוכמה. זה לא רוב האנשים. זאת הייתה הטענה. לא, בית שמאי
אמרו, אנחנו רוב
החוכמה. אתם רוב האנשים, אנחנו רוב החוכמה. אז איזה רוב קובע? אז המחלוקת הזאת בעצם ממשיכה באופן מקובל לחשוב שהוא הוכרעה כמו הרמב"ן. זאת אומרת שהרוב הקובע זה רוב איננו הרוב. וכנראה שהסיבה לזה היא שאנחנו רוצים... אנחנו רוצים להשיג שלום יותר מאשר אמת.
גם פרקטית.
כן, זה משנה, פרקטית. זאת אומרת, רוצים להשיג, זאת אומרת, שלא ימשיכו המריבות האלה לנצח. אז כיוון שכך, אז מחליטים ללכת אחרי הרוב, בלי להתחיל, כי כמובן, השלב הבא יהיה להתחיל ויכוחים מי יותר חכם. לא תמיד זה כל כך מוסכם. וכיוון שכך, אז הולכים, סופרים רגליים וזהו. מספר הרגליים הוא נתון מוסכם. כן.
אם היינו הולכים לפי הדעה השנייה, שולכים לפי רוב החוק,
לא, אז זה לא ככה, זה, אתה יודע, זה מזכיר לי את רב חיים. רב חיים שואל, כל האחרונים, הרבה אחרונים שואלים, איך לומדים את הדין של ללכת אחר הרוב מאחרי רבים להטות? ללכת אחר הרוב, הכוונה חתיכת בשר שמוצאים ברחוב. אם יש 9 חנויות קשורות ואחת טרפה, אז, אז מניחים שהבשר הוא מהחנות הקשרה. אז שואל, וזה לומדים, הגמרא בחולין, בדף י"א, הגמרא אומרת שמה, שלומדים את זה מאחרי רבים להטות. אז רב חיים שואל, איך לומדים את זה מאחרי רבים להטות? מה הקשר בכלל? זאת אומרת, לא, סליחה, לא את זה. זאת שאלה אחרת. הוא שואל איך לומדים את ביטול ברוב מאחרי רבים להטות. זה הגמרא אומרת לומדים מאחרי רבים להטות, אבל הראשונים אומרים שגם את דין ביטול ברוב לומדים מאחרי רבים להטות. עכשיו, דין ביטול ברוב הוא דין אחר לגמרי. יש לי תערובת של רוב היתר ומעט איסור, אני יכול לאכול את התערובת, את כולה, באופן עקרוני. זהו, יש מחלוקת ביבש, אבל באופן עקרוני אפשר לאכול את כולה. זה לא סטטיסטיקה, אין פה סטטיסטיקה, אכלת איסור בבירור. אלא מה? הרוב גובר על היתר, הרוב של היתר גובר על האיסור, ואפשר לאכול את זה. זה לא קשור לשאלות סטטיסטיות ולשאלות של ללכת אחר הרוב. אז איך לומדים את זה מאחרי רבים להטות? כך שואל רב חיים. אז רב חיים אומר, שהרי אנחנו לומדים מהפסוק שצריך 3 דיינים כדי להכריע את הדין. נכון? כתוב 3 פעמים אלוהים בפרשה, ככה גמרא בתחילת מסכת סנהדרין. אז לומדים שצריך 3 דיינים כדי להכריע את הדין בדיני ממונות. אז אם יש 2 נגד 1, והתורה אומרת לנו ללכת אחר הרוב, אז הלכנו אחרי דעה של 2 דיינים. אבל התורה רוצה 3. אנחנו צריכים להכריע את הדין על פי 3. ולכן אומר רב חיים, רואים שם, שכנראה שכשיש רוב של דיינים שאומרים X, המיעוט שאומר לא X, מתבטל, והופך להיות כמו הרוב שאומר X. ועכשיו יש לנו 3 דיינים שאומרים X. זה כן, זה גם מה שחוזרים לסטלין. השיטות של סטלין לטפל במיעוטים. זאת אומרת, לעשות להם חינוך מחדש, להפוך אותם להיות כמו הרוב, ואז הכל בסדר, אין מיעוטים.
ולכן,
בכל אופן...
השלישי שהוא
המיעוט,
הוא רק
מתפטר. הוא אומר, איני יודע, למשל. אם הוא אומר, איני יודע, אז מוסיפים עוד 2.
אני לא רוצה להיות דיין.
אם הוא לא דיין, אז הוא לא דיין. בסדר, אבל אם הוא אומר, איני יודע, היה סיפור כזה לפני כמה שנים, אולי נדבר על זה פעם. בבית דין הגבוה של הרבנות היה סיפור כזה עם הרב שרמן שהוא היה במיעוט נגד הרב דייחובסקי ועוד מישהו אמרו שגיור מסוים הוא תקף הרב שרמן זה עוד הרבה לפני סערת הגיור האחרונה הוא אמר שהגיור לא תקף אז הוא עוד היה במיעוט אחרי זה זה השתנה ואז הוא אמר איני יודע אין לי עמדה בסוגיה הזאת כשדיין אומר איני יודע מוסיפים עוד 2 דיינים עכשיו הוא רצה שיתווספו עוד שני דיינים, ואז הוא, אם הוא יצליח לשכנע אותם, הוא ועוד שניים, יהיו שלושה נגד השניים שסברו לא כמוהו, ואז הוא יכריע ברוב. אז התראה שם ויכוח נורא גדול, האם זה לגיטימי מה שהוא עשה, זה לא לגיטימי מה שהוא עשה. יש מקורות שאומרים שזה לגיטימי, אני גם חושב שזה לגיטימי לגמרי. אבל מה? כן, בדיוק. תמיד הולכים אחרי החוכמה, לא משנה מה שאתה מתווכח, הולכים אחרי החוכמה, מי שיותר חכם בסך הכל יודע לתמרן את זה. לא, לא, להפך, אפילו אם לא צריכים, בסופו של דבר אם אתה מספיק חכם ילכו אחריך, זאת אומרת, זה... טוב. אז זה דיון מעניין מאוד, שיש לו הרבה השלכות ואולי נדבר עליהם פעם. בכל אופן, אז לענייננו, אז רב חיים אומר, אני עוד בתשובה לשאלה שלך, רב חיים אומר שהדעת המיעוט מתבטלת ונעשית כמו הרוב, ולכן יש פה בעצם שלושה דיינים. זה דבר נורא משונה, תוספות בבבא קמא שהוא מביא, יש בבבא קמא כף זין, תוספות אומר לכאורה משהו כזה, רב חיים יושב על זה, התוספות הזה, זה רב חיים בסטנציל על הגמרא. אז תוספות אומר שם יהוד הוא כמי שאינו, לא שהוא מתבטל והופך להיות כמו הרוב, אלא כמי שאינו. תוספות כתוב הפוך מרב חיים, אבל מקשים עליו מכל מיני זוויות. מה הוא מניח רב חיים? שפסק הדין צריך לצאת משלושה פיות. כשהתורה אומרת שצריך שלושה דיינים, אז היום אומר ששלוש דעות צריכות להחליט את ההחלטה הזאת. זאת אומרת, שכולן צריכות להסכים להחלטה הזאת. זה ממש לא הכרחי, וכאן התשובה למה שאתה אמרת. בהחלט ייתכן, וזאת הדעה המקובלת, אני חושב, גם בראשונים וגם באחרונים, שמה שהתורה רוצה זה שבדיון ישבו שלושה. זה שבסוף כשאנחנו מצביעים, יש שניים נגד אחד, זה בסדר גמור. זה שצריך שלושה דיינים, זה אומר שבהרכב צריכים לשבת שלושה. זה לא אומר ששלושתם צריכים להגיד את פסק הדין שעל פיו אנחנו הולכים, שחייב להיות פסק דין של פה אחד. אם חייב להיות פסק דין של פה אחד, אז בעצם דה פקטו הרי אנחנו הולכים אחרי המיעוט, נכון? זה פחות הגיוני משל הולכת אחרי הרוב לפחות. אם צריך להיות פסק דין של פה, אז זה אומר שאנחנו תמיד הולכים אחרי המיעוט. לא, יש שניים נגד אחד, אז לא הולכים כמו השניים. מה זה גם לא? בהנחה שהבעיה היא בינארית, או לעשות את זה, או שהוא רצח או שהוא לא רצח, אז הולכים כמו האחד. כי אם אתה לא הולך כמו השניים, זה לא פה אחד. זה כמו הפרדוקס של חוקה. מה הבעיה בחוקה? שכשהכנסת קובעת חוק שבשביל לשנות אותו, לבטל אותו, צריך רוב מיוחס, נגיד 70%, לא משנה, לדוגמה, אוקיי? מה בעצם היא עושה? היא קושרת את הרגליים של הדור הבא. אז בדור הבא יהיה רוב של 65% נגד החוק הזה. אבל בגלל שאבות אבותינו חשבו שלא, אז אנחנו עכשיו נצטרך להתנהג כמו שהם חשבו, למרות שאצלנו יש רוב מוחלט נגד החוק. זה אבסורד, הדבר הזה. אוקיי? צריך להבין שהרבה בסיטואציות שבהן אנחנו לא הולכים אחרי הרוב, אין פירושו שאנחנו לא עושים כלום. פירושו שאנחנו הולכים אחרי המיעוט. עכשיו, מי שאומר שאין היגיון ללכת אחרי הרוב, אז מה, ויש היגיון ללכת אחרי המיעוט? שהמיעוט יקבע, זה יותר הגיוני. טוב, אבל זה... אבל אני אומר, לענייננו...
דברים
מהותיים, האלה הדור הבא יחשוב אחרת מאיתנו. איזה זכות אנחנו קושרים לו את הידיים?
רצח או לא רצח זה שאלה אחרת.
לא, מה זה משנה? זה חוק זכויות, אני לא יודע מה, החולה. בסדר? אז הדור הבא יחשוב אחרת. איך אנחנו יכולים לקשור להם את הרגליים? הם ברוב קולות החליטו שהם לא רוצים את זה. אז מה, אנחנו יכולים להגיד להם הרוב שלכם לא קובע? למה? כי אנחנו החלטנו? מה זה קשור? מה? כן, ברור, אבל אני אומר, יש פה אבסורד. יש פה אבסורד.
הנושא שמשאלה, זה בדיוק כדי לסנדל שלא יעבור בסיטואציה.
אבל אני אומר, לא, לסנדל זה בסדר במקום שבו המנגנון שאותו אתה משאיר לדור הבא או לפאזה הבאה זה מנגנון שעדיין הולך אחר הרוב, אבל במקום שבו אתה דורש רוב מיוחס אתה בעצם אומר הולכים אחרי המיעוט. המיעוט יקבע, אתה משליט את המיעוט על הרוב בזכות זה שלפני 100 שנה אנשים חשבו שהחוק הזה הוא נורא חשוב, אבל אנחנו לא חושבים אחרת.
החכמים קבעו את זה דבר, אם ביתים
יכול לבטר מזה. נכון, נכון. ברור.
אני לא חושב, למה אתה אומר שאתה משליט את המיעוט על הרוב?
אם אני אחדד, יש פה שני חלקים. במקרה של שינוי חוק יסוד, מה שאמרת, אכן המיעוט קובע לרוב. מה שישאר זה מה שנקבע קודם. לכן ההכרעה הקודמת, בפקטו בגלל איזה יכולת לשנות, נשארת בתוקף. והמיעוט, זאת אומרת, אותם 35% שמתנגדים לשינוי קובע. ברור לגמרי, כי יש כבר עמדה. הדיון הוא על הכוח לשנות את העמדה. במקרה של הבן אדם רצח או לא רצח, אין עמדה.
בטח שיש עמדה. תחשוב, יש שניים שאומרים שהוא רצח ואחד אומר שהוא לא רצח. כן. מה אתה עושה לו?
אני אומר שייתכן, ואם היית קובע שחייב להיות פה אחד, אתה באותה אמירה קובע שיש הרבה דיונים שאין להם מסקנה.
לא, אז אני אומר, אז מה עושים עכשיו? שניים אומרים שהוא רצח, שניים מתייזים?
מרחיבים את...
לא, לא. אין, נתקל, הרחבתי, לא עזר כלום. לפה אחד לא תגיע גם אם תרחיב. הרי האחד שמתנגד ימשיך להתנגד כל הזמן. אתה יכול לשים כמה דיינים שאתה רוצה.
למה
שהתנגד? הוא נגד, הוא חושב שהוא לא רצח.
למה יש שאומרים שהוא כן רצח יסכימו איתו?
לא, לא יסכימו, הוא נשאר שתי דעות.
לא יהיה פה אחד ולא יהיה
הכרעה. אבל לא תהיה הכרעה פירושו שהוא הולך הביתה. לא תהיה הכרעה פירושו שהוא לא רצח.
אתה קראת
דוגמה
כזאת.
לא, אני אדבר על דוגמה כזאת. אני אדבר על דוגמה בינארית. בדיוק על זה אני מדבר. בדרך כלל אגב זה אלה הדוגמאות. בדרך כלל אלה הדוגמאות, להוציא כסף או לא להוציא כסף, זה גם דוגמה בינארית. זה שאתה לא מוציא כסף על פי רוב הדיינים, אם לא היית מוציא כסף. תוספות אומר, הם לא הולכים בממון אחר הרוב, תוספות בסנהדרין. הם לא הולכים בממון אחר הרוב, אז איך אחרי רוב דיינים מוציאים ממון? אז מה אתה מציע? שלא נלך אחרי הרוב. אז יוצא שאנחנו נשאיר את הממון אצלו מכוח מיעוט. זה כמעט תמיד ככה. קשה לדמיין סיטואציה שזה לא ככה. מה?
זה רק בגלל הכללי משחק הספציפיים, לדוגמה, בגלל שיש חזקת חפות לצורך העניין, אז אתה אומר שה... זה בדיוק מה שהוא אומר, אתה... בגלל שיש חזקת חפות, אז זה כאילו יש כבר עמדה קודמת, שאתה צריך בשביל לשנות את העמדה הקודמת, החלטה של רוב. אבל אם הייתה, זאת אומרת, לוגית, בלי...
מה זה לא, רוב המקרים, אמרתי, יכול אולי לדמיין מצב שבו זה לא יהיה כך. רוב המקרים המעשיים הם כאלה. רוב המקרים המעשיים הם שיש לך שתי אפשרויות. ואתה הולך, אם אתה לא הולך אחרי הרוב, אז דפקטו הלכת אחרי המיעוט. זאת אומרת, זה לא... אין מוצא לא ללכת אחרי אף אחד. זה בדרך כלל לא קורה. טוב, בואו, זה סוגריים. בואו נחזור רגע לענייננו. אז רגע, אז עניתי לך. אוקיי. אז... כן, אז הוויכוח היה בעצם על כללי ההכרעה. וכשיש ויכוח על כללי ההכרעה, אז בעצם איך מכריעים אותו? אגב, אולי עוד, זה ככה הרבה דברים אקטואליים פה, יש בתקופתו של אהרון ברק, שהוא היה נשיא בית המשפט העליון, אז התחושה שלי הייתה שיש פה איזושהי הבנה מהסוג הזה. אהרון ברק הרי הותקף קשות, על זה שהוא ככה היה אימפריאליסט גדול מדי. והוא כל הזמן אמר, ואני מאמין לו דרך אגב, שהוא כל הזמן אמר ש... מה אתם רוצים? אני רק מסדר את הכללים כדי שתוכלו להתווכח. זאת אומרת, הוויכוח הציבורי לא קשור אליי. אני רק מארגן אותו באופן כזה שהוא יוכל להמשיך להתנהל בצורה בריאה. אני משוכנע שהוא באמת חשב כך. אבל מצד שני, שמה שהוא לא הבין, ואולי גם מבקריו לפעמים לא הבינו, זה שבחלק מהמקרים לפחות, הוויכוח היה על כללי ההכרעה, לא על התוכן. הוויכוח היה על כללי ההכרעה. הוויכוח היה על השאלה, איך קובעים, סליחה, איך קובעים נורמות ציבוריות במדינה? יש כאלה שאומרים, אפילו שיש רוב, נגיד, יש איזושהי עמות מידה יסודיות, נגיד יהודיות למשל, חלק מהטוענים, שזה לא, רוב לא יעזור נגד זה. אוקיי? אז אהרון ברק, מה הוא יעשה במצב כזה? הוא יגיד שרוב כן יעזור, אז הוא נקט עמדה בוויכוח. וכשהוויכוח מתנהל על הכללים, לא במסגרת הכללים, אז יש בעיה מהותית להכריע אותו, כי עם איזה כללים תשתמש כדי להכריע אותו, אוקיי? אז הוויכוח הזה, זה מה שעורר את המחלוקת באמת שמאי לבית הלל, אבל זה גם מה שמנע את האפשרות להכריע אותה. כשהוויכוח הוא על הכללים, אז אתה לא יכול להכריע. תודה. טוב, אז אם ככה, נדמה לי שמאוד ברור למה פונים לבנקול. ואנו לא בשמיים. לא בשמיים אלא מה? אחרי רבים לעתות, נכון? זה מה שהגמרא המציע אומר. לא בשמיים אלא אחרי... כמו שיש ויכוח על אחרי רבים לעתות, זאת אומרת, לא בשמיים אלא מה? הלך אחרי הרוב, אבל הוויכוח הוא מי זה הרוב. אין לך אופציה שלא בשמיים. וכשיש ויכוח שלא ניתן להכרעה באמצעות כללי ההכרעה, אז כן פונים לשמיים.
אתה אומר, כי... רק פה לא אמרה... להכריע ארבע כפרים, זאת אומרת, אפשר להגיד לו בשמיים היא בגלל שבקרו לא מכריע הלכה. אבל כאן, בכל לפי ההלכה, רק הוא היה הייתה צריכה להפריע את הכל.
זה מה שהיא עשתה לפי הפירוש הזה. דבר אלו ואלו דבר אלוהים חיים, הם בהלכה כבית הלל, הולכים אחרי רוב הרגליים. תכף נראה עם ההנמקה, הזכרת קודם את ההנמקה, זה תכף נראה.
שאפילו כשבית הלל היא במיעוט, זה הלכה היא תהיה כבית הלל.
יכול להיות, אני לא יודע.
המשמעות
שמוצגת שם, כשתוספות מסביר את הוויכוח, הוא אומר שבית הלל היו הרוב, ובית שמאי היו מחודדים יותר. זה היה הוויכוח. אם בית הלל היו גם המיעוט, אז יכול להיות שלא היה מיעוט, וכולם היו מסכימים.
לא, יש דברים של הלכה כבית שמאי.
כן, יש דברים של הלכה כבית שמאי. אגב, בהחלט ייתכן, בעליית חנניה, כן, בן גאון שם, יש דברים שהוכרעו כבית שמאי.
הם היו רוב.
כי הם היו רוב, נכון? זה מקרה שבו בית הלל היו מיעוט, אז שני הצדדים היו לטובתם, גם החוכמה וגם הדיים וגם הראש. ואז באמת הייתה הלכה כמותם.
אז מגבילים את הפרט.
נכון? רק למצבים שבהם יש קונפליקט כזה בין רוב הרגליים לרוב הראשי.
כנראה שרבי גאון לא הבין את
נכון, הסוגיה. נכון, נכון. הזכרתי קודם, אני מסכים, רבי גאון כנראה לא הבין כך את הסוגיה. בגמרא זה לא מופיע, אמרתי, אני אתבסס על איזה תוספות שאומר שזה היה היסוד המחלוקת. אבל רבי גאון לא נפסק להלכה הזה. רמב"ן נפסק. בכל אופן, אז זה היה הוויכוח. בואו נתקדם עכשיו הלאה. אז מה בת קול אומרת? אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן והלכה כבית הלל. כמו שאמרתי קודם, יש פה איזושהי אמירה שמשתמעת לשתי פנים. מצד אחד שניים צודקים, מצד שני הלכה כבית הלל. איך מיישבים אותם? אפשרות ראשונה...
למה אלו ואלו, אתם חיים, זה צודקים?
זה?
למה אתה מגדיר את זה כצודקים?
אוקיי, זה אני עכשיו הולך לברר. יש אפשרות אחת לקרוא, זה מה שמתבקש לכאורה, ככה לפחות אפשר היה להבין מכמה מקומות. אפשרות אחת לומר זה שאלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, זה קריאה פלורליסטית. יש ריבוי אמיתות. ואז זה בעצם אומר שאין פה צודק וטועה, שניהם צודקים. או שאין צודק, לא משנה שתקראו לזה. וכיוון שכך, אז לכן אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן. אלא שאז כמובן צריך להבין אז מה המשמעות של הלכה כבית הלל. ואם אני אבין שהלכה כבית הלל פירושו מוניזם, זאת אומרת תפיסה של אמת אחת, לא של ריבוי אמיתות, ולכן הלכה כבית הלל, כי האמת איתם, אז תעלה השאלה מה אם אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, אז מה המשמעות של הרישה של הטענה. אז יש באמת, אני חושב שאנחנו מוצאים שתי קריאות לדברי בת הקול. קריאה אחת זה באמת קריאה פלורליסטית, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, לכאורה אני אומר, אני בסוף אסייג את זה. קריאה פלורליסטית, יש ריבוי אמיתות, ואז צריך להגיד שהלכה כבית הלל זאת איזושהי פסיקה כדי להרגיע את השטח. זאת אומרת, הולכים אחרי הרוב כי אין ברירה, זאת אומרת אחרת אנחנו נמשיך בוויכוחים עד אין קץ.
כמו שמופיעו לבר מציע, שלא יהיו שתי תורות.
כן, אבל לא יהיו שתי תורות, אז למה דווקא בית הלל? אולי גם בית שמאי אפשר. בדיוק, זאת אומרת, אז אני כבר... כן, אז אני אומר, אבל למה דווקא אני מכריע כבית הלל? כי בית הלל הם היו הרוב, נוח יותר לספור רגליים, על זה אין ויכוח, כולם מבינים איפה נמצאים רוב האנשים, ולכן בשיקולי שלום ורגיעה חברתית, יש היגיון ללכת אחרי רוב האנשים, ולא למדוד אותו החוכמה. רגע, רגע, את ההסבר עוד לא קראתי, נגיע להסבר עוד רגע. בסדר?
רגליים זה דבר כחמה,
חכם
גדול
גדול,
ואפילו
בבית
שמאי
ודאי שהיה חכם. נכון. לא, זו הסיבה כנראה, לפי הקריאה הזאת, זאת הסיבה שהכריעו כבית הלל. כי על חוכמה אפשר להתווכח עד עשור, עד אין קץ. אז גם אם שם במקרה הייתה הסכמה, אבל פעם הבאה לא תהיה הסכמה. אין היגיון לקבוע כלל שהולכים אחרי רוב החוכמה במקום שבו אתה מצפה לאיזשהו שקט חברתי. זאת אומרת, אתה רוצה רגיעה, אתה רוצה להשיג שלום. אתה הולך אחרי רוב האנשים. ובאמת בקריאה הפלורליסטית של, ה, של, ה, של דברי בת הקול, אז אנחנו מגיעים למסקנה שאין אמת באמת. זאת אומרת, הטענה היא שיש ריבוי אמיתות. אז כיוון שכך באמת היתרון של בית שמאי נעלם. נכון? כי במקום שבו אנחנו לא מחפשים את האמת, אז מה העדיפות לחכם על טיפש? יש עדיפות לרוב האנשים על מיעוט. כי אנחנו מחפשים את השגת שקט והסכמה חברתית. אני אומר, לך אחרי רוב האנשים.
לא, לא מדויק. בין שני אנשים חכמים, בית שמאי ובית הלל, אתה מפריע אחרי הרוב. זה לא אומר בית חכם לטיפש.
לא, אני אומר, אם המטרה שלך היא לא האמת, אין אמת. בתפיסה פלורליסטית.
בין שתי אמיתות.
אבל שתיהן נכונות. אני לא מחפש...
אבל תבין טיפש, אז זה לא דווקא תהיה
נכונה. למה? אז אם לא תהיה נכונה, זה לא שתי אמיתות נכונות. אני אומר, לא. אני אומר, בהנחה שהעמדה של בית הלל ובית שמאי, אחד לא היה טיפש שם. בית הלל ובית שמאי, שתיהן זה עמדות נכונות.
אבל אתה חושב שאמרת שאין יתרון של חכם וטיפש, שפה אני חושב שאתה...
לא, לא, לא. לא, אני אומר, אני עומד מאחורי זה. ושבקריאה פלורליסטית, אז זה אומר ששתי הדעות צודקות אפריורי. לא שהן יכולות להיות צודקות, זה ודאי נכון. אני אומר, שתיהן צודקות אפריורי, אין אמת הלכתית. יש ריבוי אמיתות. במקום כזה זה בכלל לא משנה אם נלך כך או נלך כך. אז אם ככה, מה החוכמה תעזור? החוכמה יכולה לברר איזה דעה יותר צודקת. אבל אם ההנחה שלי זה שאין דעה יותר צודקת, הן צודקות באותה מידה. אז מה היתרון לחכם על פני הטיפש?
אבל שתי הדעות האלה, יש להם, אמת מסוימת, אבל דעה שלישית, היא תהיה...
בסדר, כרגע נדבר על בית שמאי ובית הלל. אתה מגיע בהמשך לדעות אחרות לגמרי. לא, בית שמאי ובית הלל, אני מדבר כרגע על מחלוקות מהסוג הזה. אני ארחיב את זה עוד בהמשך הלאה. בסדר?
זה קצת לא מתיישר, לא?
מה?
שני החלקים של המשפט. אם באמת האמת היא פלורליסטית ויש יותר מאמת אחת, אז למה בסוף להכריע? אם זה אמת?
זה מה שהזכירו פה קודם, שלא תהיה תורה כשתי תורות, מסיבות של סדר חברתי. אתה צריך להגיע לשורה תחתונה.
אני לא משכנע, יש מספיק דברים שהם...
אין בעיה, אז אל תכריע. לא חייבים להכריע.
מה שאני אומר.
לא, עוד פעם. אולי אני עוד הערה בסוגריים. יש כאלה שהחלום שלהם, האוטופיה שלהם, לעתיד לבוא, שיבוא המשיח, יהיה סנהדרין, והיא תכריע את כל המחלוקות. אצלי זה הסיוט שלי. אבל החלום שלי זה שהסנהדרין לא תתערב במה שהיא לא צריכה להתערב. גם לא בשאלות הלכתיות, אני לא מדבר על שאלות של מדיניות. שאלות הלכתיות. אם יש שאלה הלכתית שבה אפשר להתנהל באופן שיש שתי דעות, וכל אחד יעשה מה שהוא חושב. כן, אז שימשיכו לאכול בשתי צורות. מה הבעיה? הסנהדרין מתערבת רק באותן שאלות שבהן צריך לקבל החלטה. אם יש ויכוח בציבור, האם לעשות הסכם מדיני כלשהו או לא לעשות הסכם מדיני כלשהו, אז מה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה? אז צריך לקבל החלטה אחת. אז פה צריך להיות גורם שמקבל החלטה. אבל במקום שבו אתה שואל מה אני עושה בבית, או לא יודע, בהקשרים כאלה או אחרים, הסנהדרין לא תתערב.
אני אומר, שאם זה אמת, אין סיבה להחליט. אני לא, אני אומר, לא צריך לקבל
החלטה. לא, אבל מה, אם עושים הסכם שלום או לא עושים הסכם שלום, בסדר? ואין אמת. לא, אבל זה בדיוק מה שאני אומר, אין אמת, שני הצדדים צודקים, או סתם רק בשביל הציור. אוקיי, אז צריך לקבל החלטה, אתה חותם חוזה עם מישהו, לא. אתה צריך להחליט, כן או לא.
אבל זה לא סוגיה, זה לא סוגיה מהותית.
לא, זאת הסוגיה. זאת הסוגיה. הסוגיות שבהן אנחנו מדברים על הכרעה, זה רק סוגיות שבהן צריך לקבל. לא בכל סוגיה צריך לקבל הכרעה. יש סוגיות מסוימות שחכמים רואים שאי אפשר להשאיר את הציבור מפולג. למה? כי זה אחד לא התחתן עם השני למשל. אפילו בשאלות של לפעמים אוכל. זאת אומרת, זה לא, לא כל דבר שברשות הפרט לא צריך להכריע, אני לא אומר את זה. אבל יש דברים שכן. יש דברים שלא צריך להכריע. באותם דברים באמת לא יכריעו. למה שיכריעו?
אולי יש כן יתרון לחוכמה, לפשוט בכך שבדינמיקה של הדיון, זה לא שמציגים את העובדות כל אחד
מבטיח,
יש דיון, חכם יכול לשכנע, ויש לו
שמה עדיפות על הדישות. לא, בסדר, אבל אחרי שהדיון תמיד נערך קודם, עכשיו אנחנו עושים הצבעה. בבית הלל הם הרוב, בבית שמאי מצביעים נגד. מה עושים עכשיו? אז אני מדבר על ההצבעה של ההצבעה.
אבל אמרת, אם אני מדבר על הדעה פלורליסטית, אני בכלל צורך...
טוב, אז זה אנחנו צריך לדבר מה המשמעות של פלורליזם, אני עוד אגדיר את זה בהמשך, אבל הרמב״ם אגב, כשהוא מדבר לפחות בדיני נפשות, כשהרמב״ם מתאר את תהליך קבלת ההחלטה בבית דין, אז הוא באמת אומר שיש שני סבבים, שני סשנים כאלה. אז קודם כל, מדיינים, כל אחד אומר דעה ונימוקים, ואז מתווכחים, אחד אחרי השני, ואז הצבעה. אז זה שני שלבים. בשלב הראשון ודאי שיש יתרון לחוכמה.
אני חושב בשלילה
כבר. מה?
כי בישון ואז קמים בבוקר, שבדיני נפשות.
כן, יכול להיות,
אני כבר... עשית לקיימים בה ואתה מרצחי.
אוקיי, לא זוכר כבר, יכול להיות. בכל אופן, אז הקריאה הפלורליסטית של המשפט הזה של הבת קול, בעצם אומרת שאנחנו לא מחפשים פה מהי האמת, כי שני הצדדים צודקים, זאת הנחה אפריורית. שני הצדדים צודקים. טוב, אז באיזה מובן הלכה כבית הלל? צריך לומר שההכרעה כבית הלל זה לא בגלל שהם צודקים, לא שזאת האמת, אלא שזאת השורה התחתונה, צריך להגיע לאיזושהי שורה תחתונה, ואם זה ככה, אז מאוד הגיוני ללכת עם בית הלל. כי במשקפיים הפלורליסטיות, אז בית הלל הם רוב האנשים, ורוב החוכמה אין לו יתרון. אז כיוון שכך, מאוד הגיוני שבקריאה הפלורליסטית גם אנחנו נפסוק הלכה כבית הלל. הקריאה הזאת נתמכת, ועכשיו אני מגיע להמשך, הקריאה הזאת נתמכת במה שהגמרא אומרת בהמשך. כי הגמרא כשהיא מסבירה את דברי בת הקול, הבת קול, אז היא אומרת שלמה נפסק הלכה כבית הלל, מפני שנוחי נפש היו וענבים והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. אז בקריאה הפשוטה של האמירה הזאת, בעצם מדובר בפרס על התנהגות טובה, נכון? זאת אומרת, אתם מתנהגים מנומס, יפה וכל, אז כיוון שכך אנחנו נפסוק הלכה כמותכם. זה בבירור... מה?
לא, כי הרימה הלכתית של דרכי שלום היא הלכתית מפרעת במשקל. לא, כי מעבר לעניין הלכתי גרגע של הסוגיה שמדברים עליו, יש גם שיקול הלכתי לאופי, לדרך,
לא, אז אתה כבר מציע כיוון אחר. אתה כבר מציע כיוון אחר. כיוון, תכף אני, אולי אני עוד אעיר על זה. בסדר? כרגע אני מדבר משקפיים פלורליסטיות לגמרי. אז אין אמת הלכתית. שני הצדדים צודקים. כיוון ששני הצדדים צודקים, אז ברור שרוב המניין יש לו משקל, כי זה יותר הגיוני ללכת אחרי הרוב. המיעוט, גם אם הוא יותר חכם, זה לא משנה, כי החוכמה לא רלוונטית במקום שאנחנו שני הצדדים לגיטימיים ונכונים. וכיוון שכך, אז הלכה כבית הלל. ובפרט שאנחנו משיגים רווח חינוכי שבית הלל מתנהגים נורא יפה, אז הציבור ילמד להתנהג יפה. אז לכן אנחנו פוסקים כמותם משיקולים, נקרא להם לא ענייניים, לא במובן השלילי, אלא לא לגופה של מחלוקת, אלא שיקולים חינוכיים, חברתיים, כאלה או אחרים. אז לכאורה הנימוק הזה שמופיע שם בגמרא בהמשך תומך בקריאה הפלורליסטית, כי הוא מנמק את ההכרעה כבית הלל בעניין חינוכי, לא בגלל שהם צודקים. אז לכן כנראה לא משנה מי צודק. השאלה איזה רווח חינוכי אנחנו מקבלים. רב יוסף, מה?
יש עוד כוונות לזה, שבעצם
חושב
יותר על העמדה של השני, אז
מוכרו
את זה בחשבון,
ובכל אופן... אוקיי, נכון, עכשיו אני בדיוק רוצה להגיע לזה, אני לגמרי מסכים. יש, זה משתמע מדברי רב יוסף קארו, בספר שלו, כללי הגמרא. יש לו ספר כללים. ושם כשהוא מסביר את הגמרא הזאת, אז הוא אומר, שהגמרא מסבירה שהם למה נפסקה לך כמותם מפני שנוחי נפש היו והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, אז הוא מסביר שמה, בגלל שמי שמקדים את דברי המתנגד שלו לעמדה שלו ורק אז מקבל החלטה, הוא יקבל החלטה נכונה יותר. זאת אומרת שהוא בעצם מבין את ההנמקה הזאת כהנמקה שמובילה אותנו לאמת, לא לשלום או לחינוך. הוא מבין שמי שמקבל כך החלטות, ההחלטות שלו סיכוי סביר שיהיו נכונות יותר. עוד פעם, ערבויות אין לכלום. תמיד ייתכן שהשני צודק. אבל אני צריך לקבל איזשהו כלל גורף, שיהיה נכון לכל המקרים, זה הכלל הנכון יותר. אז אנחנו צריכים ללכת אחרי מי ששוקל ברצינות את עמדתו של היריב. וככה הדרך הנכונה יותר לקבל החלטה. אז קודם כל רבי יוסף קארו מניח קריאה מוניסטית. כי הוא בעצם מניח שההלכה כן מחפשת את האמת. וששנפסקה הלכה כבית הלל זה בגלל שהאמת איתה, לא בשביל רווח חינוכי. ובית הוא גם מסביר את הגמרא, אז מה הגמרא אומרת שם שבגלל שנוחי נפש וענבים היו? כי זאת הדרך הנכונה להגיע להכרעה אמיתית. וזה לקח מרתק, אגב עוד פעם, בחזרה לשאלה שלך, עם שני, נגיד הגמיר והסביר בבית הדין, ושני ה... דיינים הפשוטים יותר, התלמידים נקרא להם, פחות חכמים ממנו. אבל הם שומעים ברצינות את העמדה שלו, ובסוף הם לא משתכנעים. למרות שהוא חכם נורא גדול והוא רבם, אבל הם לא משתכנעים. אז יש משקל לדעתם, למרות שהוא תמיד חכם יותר גדול. כי הם לקחו בחשבון את העמדה שלו ובכל זאת לא קיבלו אותה. הוא יכול להיות שלפעמים לא מקשיב למה שהם אומרים, כי מה, הוא מזלזל בהם. אז כיוון שכך, לפעמים באמת הצד הוא פחות מוכשר, אם הוא מתנהל במתודה הזאת, הוא יכול להגיע להחלטות טובות יותר מאשר הצד המוכשר. לפעמים הכישרון עומד לרועץ לאנשים, ולא משפר את את ההחלטות שלהם.
אם אני מרצה את השביקות
שיש פה,
האם
זה
גם
לנסות להבין שאחד
מבין את
הצד של השני, או שכל אחד מתבצר בין דתו? כן, על זה אנחנו מדברים. בית הלל ניסו להבין את דעתו של בית שמאי, ושקלו אותה, ואז בסופו של דבר הגיעו למסקנה. ואם הם הגיעו למסקנה שהם לא מסכימים עם בית שמאי, הם כנראה לקחו בחשבון גם חוקים שלהם. אז עכשיו בשלב ההצבעה, יש לאצבע שלהם הרבה יותר משמעות. כי הם חשבו גם על הצד השני. וההנחה כנראה שבית שמאי, במיוחד בגלל שהם היו מחודדים יותר, אז הם כנראה לא כל כך לקחו בחשבון ברצינות את דעת בית הלל, וכיוון שככה, אז ההחלטה הנכונה יותר תהיה ההחלטה של בית הלל. ולא של בית שמאי, למרות שהם פחות מוכשרים.
יש לי איזה אמרה נקרא לזה, שלעתיד לבוא שאנחנו נפסול כמו בית שמאי.
מסורת מהגרר ככה. אוקיי.
אבל זה כאילו אומר שהם באיזה מובן כן צודקים.
יותר צודקים. אני חושב שאולי מה שזה אומר, זה אתה בכביש תהיה צודק, אל תהיה חכם. אז זה אומר שלפעמים ההחלטה הנורא חכמה היא לא ההחלטה הנכונה. אבל בעולם מושלם, האוטופיה של הלעתיד לפה, יש עולם מושלם. בעולם מושלם, מה שנכון זה יהיה גם מה שהאמת. אז במקום כזה יש יתרון חכם. יתרון יותר חזק לחכם. הרבה פעמים זה ככה אגב. יש לך נימוקים מצוינים לטובה דעה. אבל חוש הריח אומר, זה לא נכון פה. זאת אומרת, לא ככה מתנהל. אין לי נימוקים נגדך, לא יודע מה להגיד לך. אבל זה לא נכון, ברור שזה לא נכון. אז אתה צריך להתחשב לפעמים בהכרת המציאות, בתחושה של המציאות, עם כל החוכמה וההיגיון של הטיעונים של הצד השני. עולם מושלם בו יכול להיות שבו לא יהיה הפער הזה. בעולם מתוקן, אז באמת האמת היא זו שתופיע גם למעשה.
אבל זה מניח פלורליזם במקרה כזה. זה מניח פלורליזם במקרה כזה. זה שניים אמיתיות, שאלה מה...
לא, יש אמת אחת. אבל בסיטואציה הספציפית הזאת לא נכון להתנהל עם האמת. אתה צריך להתפשר. בגלל שאחרת אתה תשלם מחירים אחרים. טוב, שאלה איך אתה מגדיר אמת, אתה יכול להגיד, זה האמת, הסיטואציה הזאת, אבל אז עוד פעם יש אמת אחת, זאת. הסיטואציה הספציפית הזאת, האמת היא זאת, לא האמת התיאורטית. אז מה נעשה? אם האמת התיאורטית זה האמת, אז יש אמת אחת, זאת שתהיה לעתיד לבוא. אם האמת הפרקטית היא האמת, שוב יש אמת אחת, זאת שאנחנו עושים כאן.
בדרך כלל המחלוקות, איך שאני מסתכל על זה, במחלוקות גם באנורים ובימינו אנו, זה מה יותר מתאים למציאות.
לא, פה יש מקומות שבהם השאלה מראש היא רק שאלה טקטית, פרקטית. בסדר, שם אין את המתח הזה בין האמת הצרופה לבין מה לעשות בפועל. כי הוויכוח הוא על מה לעשות בפועל וזהו. אבל לפעמים יש ויכוחים אידאיים, ויכוחים על מה האמת, הצרופה. לפני השאלה של ההתאמה שלה למציאות. יש הרבה ויכוחים כאלה.
אז חזרת עד הפרושה לדוחת. אם הוויכוח פה זה היה מה האמת הצרופה, אז גם לעתיד לבוא האמת הצרופה הייתה ככה ולא ככה.
נכון, ולכן עושים כבית שמאי לעתיד לבוא. לכן עושים כבית שמאי לעתיד לבוא, כי האמת הצרופה היא איתם. אבל היום לא נכון להתנהג עם האמת הצרופה.
אז שוב, אתה אומר שאז או היום, אוקיי, אז האמת הצרופה היא עדיין של בית שמאי, אבל אתה לא נוהג כמובן. אז אתה אומר שתי אמיתיות.
לא, אתה קורא שתי אמיתות, אני לא קורא שתי אמיתות, יש אמת אחת. צריך להתפשר איתה בעולם הזה.
באמת תקופה
ובאמת מעשית. כן, יש אחת כזאת ואחת כזאת. לא, זה כמו... הכסף משנה שואל על קריאת שמה, הוא שואל למה קריאת שמה נקראת מצוות עשה שהזמן גרמה, הרי יש גם בבוקר וגם בערב, צריך לקרוא. אז למה זה זמן גרמה? אז השגסריה כותב שזה נקרא מצוות עשה שהזמן גרמה, כי זה שתי מצוות נפרדות. המצוות הזה של בוקר יש רק בבוקר, המצוות הזה של ערב יש רק בערב, אז כל אחת מהם זה זמן גרמה. ההנחה הייתה שיש מצוות עשה אחת, שהיא גם ביום וגם בלילה. אבל לא, זה שתי מצוות, אחת היא רק ביום, והשנייה היא רק בלילה, אז לכן שתיהן זמן גרמה. עכשיו, יש אמת בשמיים, צרופה, ויש אמת מעשית. אז זה שני מושגי אמת, כל אחד מהם יש לו רק תשובה אחת, זה נקרא המוניזם. אתה צודק שיש שני מושגי אמת, שתי משמעויות למושג אמת, בסדר. אבל בכל אחד מהמשמעויות יש רק אמת אחת. בסדר?
כי בית שמאי כנראה שאם הם פסקו ככה, היום חשבו שזה מתאים למציאות שלנו היום.
בסדר, והם טעו. לא, אני אומר לפי הקריאה הזאת, אני אומר לפי הקריאה הזאת בית הלל צודק, זהו. אז יש רק אמת אחת. למציאות שלנו היום יש רק אמת אחת. למילים אחרות יש טועה. בוא נקרא לזה לא אם יש צודק, האם יש טועה? יש טועה. היום לא צריך להתנהג כמו בית שמאי, אלא כמו בית הלל. לעתיד לבוא הטועים יהיו בית הלל, אם הם בכלל ימשיכו לטעון את זה, אבל... אתה מבין, אז יש אמת לך.
מה שאני אומר שזה, אני חושב שפשט הגמרא תומך בגישה פלורליסטית. זה... כי אלה ואלה דברי אלוקים חיים, שניהם, זאת אומרת, זה לא אומר...
לא, רגע, עוד לא הסברתי.
דיין לעתיד לבוא...
לא, עוד לא הסברתי, לא, לא, לעתיד לבוא זה מסורת של הגרא, לא נעבר את זה כאן. זה, מי אמר שזה נכון בכלל? אני אומר,
אני גם יכול להגיד לך, אתה תהיה צודק לעתיד לבוא.
כן, בדיוק. שיטה טובה.
לא,
לא, אני צריך להסביר את האלו ואלו, עוד לא הגעתי לזה. שנייה.
אתה חזרת לך, התחלנו את הנושא של עיסוק בתורה, האם זה לפסיקה, או זה העיסוק בעצבה, תורה לשמה.
לא, לא, זה פשיעה אחרת.
ואלו הם בגלל המוטומציה, זה העיסוק.
נגיע, נגיע. בסדר? אני אגיע בדיוק לזה. פעם אמרתי עוד מעט, לאט לאט, פעם אמרתי לתלמידים בירוחם אולי דיברנו על זה פעם, אני כבר לא זוכר, שהוויכוח שממנו אתה לומד זה ויכוח שבו הפסדת, נכון? כי הוויכוח שבו ניצחת זה ויכוח שבו הדעה שאיתה הגעת התבררה כנכונה, לא למדת שום דבר חדש. איפה למדת משהו חדש? אתה שהפסדת בוויכוח. זאת אומרת, חשבת משהו אחד, והתברר לך שאתה היית. זאת בהלכה שהפסדת וגם הסכמת שאתה מפסיד. זאת אומרת, למדת משהו.
זה בדיוק מה שהרב יוחנן אמר, שאם ריש לקיש, היה לנו ויכוח, למדתי הרבה.
נכון, אלה שמסכימים.
אני לא...
אין לחינמי. אז במקום, אני מדבר אבל מעבר, אפילו אם לא מסכימים. בסופו של דבר, מי שמרוויח מהוויכוח, גם כשלא מסכימים, זה הצד המפסיד. זה לא הצד המרוויח. ושהצד המפסיד למד עוד משהו מעבר למה שהוא ידע קודם לכם. הצד המרוויח נשאר עם מה שהוא ידע קודם, הוא לא הרוויח שום דבר. אמרתי לחבר'ה שיקפידו בכל זאת על בן אדם לחברו וגם ינצחו מדי פעם. זה לא יפה שהם כל הזמן יפסידו כדי להרוויח. אז כדאי גם להתחשב בשני וגם לנצח מדי פעם. אבל...
יש כאלה שתמיד מפסידים.
אוקיי, אז הם תמיד מרוויחים. כן. אגב, זה באמת נכון. נגיד בן אדם פחות מוכשר, אז ברוב וישר, יחד, זה צריך שני התנאים. אז ביחד עם זה, בהרבה מהמקרים הוא יבין שהוא הפסיד בוויכוח. אבל מצד שני, כל ויכוח כזה לימד אותו עוד משהו. ההנחה היא שבוויכוחים בעתיד הוא יפסיד פחות, כי הוא לומד. האדם החכם יישאר בתפיסה שלו כל הזמן, כי הוא תמיד יותר צודק.
איזה חכם הוא לומד לכל אדם.
כן, נכון. זה מתחכם, זה לא חכם. אחד שנהיה חכם. לא אחד שהוא חכם. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אז יש לנו בעצם לפי רבי יוסף קארו קריאה מוניסטית של הגמרא, שיש אמת הלכתית, ואנחנו מכריעים כמו בית הלל כי הם צודקים. לא בשביל להגיע לשורה תחתונה ולסדר ולשלווה. אז כאן עולה כמובן השאלה, ועליה כולם יהיו פה, אז מה אם אלו ואלו דברי אלוקים חיים? אם אנחנו בקריאה מוניסטית, הרי אמרנו, קריאה פלורליסטית יש לה בעיה עם הלכה כבית הלל. קריאה מוניסטית מסתדרת עם הלכה כבית הלל, אבל היא צריכה להסביר מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז את זה הוא צריך להסביר, אוקיי? אז כאן יש כל מיני, כל מיני אפשרויות הסבר. יש ספר של אבי סגי שנקרא אלו ואלו, שהוא בדיוק מדבר על השאלות הללו. אני לא מסכים עם הרבה דברים בספר הזה, אבל... כן. לא, וכאן לא אלו, אלו דבר אלוקים חיים, כאן אני צודק והוא טועה. אגב, זה אחת הטענות שלי. אחת הטענות שלי, שאם אתה מקבל תפיסה פלורליסטית, כתבתי את זה פעם פשוט מאמר, אם אתה מאמץ תפיסה פלורליסטית, אז מה אתה עושה ביחס לשאלת הפלורליזם עצמו? האם גם פה כולם צודקים? אתה לא עקבי. ואנחנו רואים את זה אגב בחיים. זאת אומרת, הפלורליסטים מפסיקים להיות פלורליסטים כשזה מגיע לשאלת הפלורליזם עצמו. שם הם לא מוכנים לקבל דעות אחרות, נכון? ובצדק אגב, כי אחרת אתה נכנס ללופ. עכשיו, אז מה זה אומר בעצם? זה אומר בעצם שלא באמת יכולה להיות תפיסה פלורליסטית לגמרי. לא, אז אני עוד צריך להגדיר, אני מסכים, עוד לא הגדרתי. לא, לא, פתוח זה משהו אחר, לא, זה לא פלורליסט. אבל אני צריך להגדיר את המוצגים, אז...
זה
גם מה
זה פלורליסט?
מה? בכלל, בסדר, זה הנושא הבא. אז בעצם מה שאני צריך לעשות עכשיו זה להסביר את הרישה של דברי בת הקול, אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם, אם אנחנו קוראים את הקריאה המוניסטית. ואני אגב חושב שהקריאה המוניסטית היא הקריאה הנכונה, קריאה פלורליסטית לא נכונה, כי אני לא פלורליסט, יש את הנימוק הלוגי שהבאתי עכשיו, אני חושב שהוא נימוק משמעותי, ב', מי שיקרא את הספר של אבי סגי, תעברו על כל המקורות שהוא מביא, הוא מביא מקורות שונים שלטובת כל עמדה, אף מקור לא באמת אומר את זה לדעתי. אני לא מכיר מקור שמדבר על פלואליזם מהותי. חוץ מבעל עבודת הקודש, רב מהרם גבאי, אולי שם, הוא מביא שם איזה מקור, שם אולי. אפשר להבין כך, אף אחד אחר לא. ולכן, אתם יודעים, זה עוד פעם סוגריים, היום הרבה, היום גריים. נגיד, לצורך הדיון, אני עוד צריך להגדיר, אז אמרו, דיברו פה על גבולות הפלואליזם, אני עוד אדבר על זה. רק... כן. יש... פעם כתבתי, כבר הזמן נגמר, אני לא יכול להתחיל את הנושא הבא, אז רק אני אסיים בזה. פעם פנה אליי מישהו שיסדו כתב עת חדש למחשבת ישראל באוניברסיטת אריאל, מה שהיה לימים אוניברסיטת אריאל, אז עוד לא היה. אז פנה אליי העורך, אמר לי שהוא ביקש ממני לכתוב מאמר. אבל אמר לי אבל שזה לא יהיה כמו הספרים. אז אמרתי לו, מה, באיזה מובן? אז הוא אומר שהמאמר צריך להיות שפיט. טוב, אז אמרתי לו, אני לא כותב דברים שפיטים, שאתי אפנה לאנשים אחרים. אמיתית, זאת אומרת, לא, אני מכבד את זה, אבל אני לא מתעסק עם זה. מה זה דבר שפיט? זה נקודה מאוד מעניינת בהקשר שדיברנו עליו קודם. דבר שפיט, פירושו של דבר, שהוא לא הבעת עמדה. אז אם אתה מביע עמדה, בסדר, לך יש עמדה כזאת, ומישהו יש עמדה אחרת, זה לא מאמר אקדמי. את זה תכתוב בעיתון, בפובליציסטיקה, תביע עמדה. מאמר אקדמי שרוצה למשל לדון בפלורליזם, הוא לא יכול לכתוב לטובת הפלורליזם. זה צריך לכתוב בעיתון. מאמר אקדמי צריך להסביר לי שהרמב״ם היה פלורליסט. זאת טענה שפיטה. טוען שהרמב״ם היה פלורליסט. בוא נבדוק את זה מול מקורות ברמב״ם ונראה אם הוא צודק או לא. זאת טענה שפיטה, זאת טענה מדעית, so called. אוקיי? האם אתה אומר צריך להיות פלורליסט, זה לא שפיט. עכשיו אני חושב שלא צריך, אז מה? זה לא משהו שאתה יכול לקרוא לו טענה מדעית. אז לכן, למרבה האירוניה, בעצם בז'אנר אקדמי אי אפשר להביע עמדות. באופן עקרוני. ברור, חד משמעית. חד משמעית. אף אחד מהפילוסופים הגדולים לא יכלו לפרסם מאמר בכתב עת פילוסופי. ברור שלא. אגב, ובצדק. בדיוק כמו ש משורר לא יכול לפרסם שיר בכתב עת של חקר שירה. אתה חוקר שירה, זה מאמר עיוני, אתה לא יכול לפרסם שם שיר. אנחנו חוקרים את השיר, אבל זה לא כתב עת לשירה. זה כתב עת לחקר השירה, אוקיי? או בכתב עת לחקר הסיפור, אתה לא יכול לפרסם סיפור. בדיוק אותו דבר, אתה לא יכול לפרסם פילוסופיה בכתב עת למחקר פילוסופי. הבעיה היחידה שהם לא מודעים לזה. אבל זה באמת נכון. זה באמת נכון, יש פה אותו דבר אגב, גם בהלכה. גם בהלכה, אני הרבה פעמים התקוממתי, אבל אחרי זה הבנתי שאני לא צודק. שבכתבי עת אקדמיים תמיד סוקרים דעות. זאת תזכור, תגיד לי מה אתה חושב, תביא ראיות לפה, ראיות לשם, תחליט מי צודק. זה לא תפקידו של איש אקדמיה, איש אקדמיה חוקר את ההלכה. איש הלכה צריך להביע עמדה, צריך להחליט מה נכון ומה לא. האיש האקדמיה יחקור איך הוא החליט ומה הוא אומר ומה דעתו, ואם זה יקבי משהו אחר וכו'. לכן יש, אמור להיות איזשהו הבדל בתפקידים. עכשיו, מה קורה בפועל? בפועל להרבה מאוד אנשי האקדמיה יש עמדות, והם רוצים להביע אותם. למשל, בעד הפלורליזם. מה עושים? שתי שיטות. שיטה אחת זה להראות שהרמב״ם היה פלורליסט, והרשב"א היה פלורליסט, ורש"י היה... כל אחד זה טענה שפיטה. אבל בסוף, אם כולם היו פלורליסטים, אז אתה מבין לבד עם אנשים שגם אנחנו צריכים להיות פלורליסטים. נכון? זאת שיטה אקדמית אחת להביע עמדות. שיטה אקדמית שנייה להביע, היהודים יותר חכמים, לא היהודים, בני אדם, יותר חכמים מכל מערכת שמנסה לכפות עליהם לשתוק. הם לא ישתקו אף פעם. האפשרות השנייה זה לקחת סוגיה אזוטרית ככל שתהיה, ולהראות שבתולדות ההלכה כל עמדה אפשרית לגביה נאמרה. עכשיו זה שפיט, אני אומר לך, הרשב"א חשב שזה מותר, והרמב"ם אמר שזה אסור מדרבנן, ורש"י אמר שזה אסור דאורייתא, והוא אומר מותר בדיעבד. אני מצטט מפה, אלא מאי, שהמפה מכילה את כל האפשרויות, על כל שאלה, אזוטרית ככל שתהיה, נד בר נד אחד יומה, זה לא משנה בכלל איזה שאלה. והיה שאתה מראה שכל העמדות אפשריות, העברת את המסר הפלורליסטי שלך. אתה בעצם אומר שכל העמדות לגיטימיות, ולכן אתם מוצאים, אגב, את זה כתבתי במאמר ביקורת על אבי שגיא, שלכן אתם מוצאים בכתיבה אקדמית, יש איזושהי נטייה לשים על השולחן את שיטת הרמב״ם והרשב"א ורש"י ורבי יוסף אבו עלי מהגניזה הקהירית ואני לא יודע מה, ואיזה מישהו אחר שאף אחד לא שמע עליו מאיזה אוהל בדואי באוסטרליה ולא יודע מה, ואתה מצייר עץ דעות שלם, כשהמטרה היא כמובן למלא את העץ, המטרה היא לא לזכור מה חשב רבי יוסף אבו עלי, אלא אתה צריך למצוא לכל דעה כותרת, היה מישהו שאמר אותה. זה בכלל לא משנה מה המעמדו ההלכתי, ואולי הוא סתם מדבר שטויות. אבל זה לא משנה, היה מישהו שאמר אותה. והאג'נדה הפלורליסטית של החוקר מביאה אותו לכתיבה מהסוג הזה. כי הוא לא יכול להגיד אני בעד פלורליזם. אז הוא צריך להעביר את זה בתוך המדיום האקדמי. אז הוא פשוט לוקח סוגיה סתם, הוא עובד עליה, והוא מראה לך שכל הדעות הופיעו לאורך ההיסטוריה, ותבין לבד שמי שלא פלורליסט הוא לא מתאים למסורת ההלכתית. אוקיי? אז זה גם צורה להראות פלורליזם. טוב, אני אעצור כאן, נמשיך בפעם.